אנחנו בדף כ"ב בפרק ט"ז, קצת אחרי האמצע. אולי נתחיל מחידוש מעניין שאמר אדמו"ר הזקן בפרק, בשיעור הקודם שלמדנו. ראינו חידוש מאוד מעניין שאדמו"ר הזקן מחדש פשט במאמר חז"ל. אומרים חז"ל, מחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. אז האמת שאנחנו מכירים ביטוי אחר, אנחנו מכירים חשב לעשות מצווה ונאנס ולא עשה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה. זה אפשר להבין, הוא התכוון, אז נכון שהמעשה הוא העיקר, אבל כיוון שהוא התכוון והתאמץ והשתדל וכולו וכולו, ורק מה נאנס ולא עשה, אז הקדוש ברוך הוא מלמד עליו זכות, וזה כאילו מחשיבים לו את זה מין סוג של לפנים משורת הדין. הקדוש ברוך הוא הרי אוהב אותנו, זה שהוא הרבה לנו תורה ומצוות זה לא כדי להכשיל אותנו חלילה, אלא כדי לזכות אותנו. רוצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. אז כיוון שכך, פשוט הוא ברור שהקדוש ברוך הוא רוצה את טובתנו, חפץ בטובתנו, ולכן מה קורה כאשר הוא לא הצליח? הוא לא הצליח, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה. אמנם זה רק כאילו, כמאן דעביד לא אמרינן, ככה המסקנה של הגמרא, כמאן דעביד לא אמרינן, זה רק כאילו. בסדר, זה גם דבר גדול. אם נגיד שבכל מצווה שהאדם עושה יש נפש וגוף, אין הגוף מהמעשה של המצווה והנפש מהכוונה שלו, אז לפחות את הנפש יש גם משהו. כשחז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא מצרף מחשבה למעשה, אז השאלה היא אחרת לגמרי. תינח מעלה עליו הכתוב, נו, אפשר להבין. אבל מצרף, משמע שיש פה מעשה ויש פה מחשבה. אז מה התועלת בזה שהקדוש ברוך הוא מצרף מחשבה טובה למעשה? בדרך הרמז שמעתי פעם ממורי ורבי רבי משה ובר, זכרונו לברכה, שהוא אמר שהרי יש יהודים, כפי שחז"ל הרי אומרים, ישראל כולם קדושים. מה הפירוש ישראל כולם קדושים? זה רוצה לתת ואין לו, וזה נותן, אבל לא מפני הרצון, אלא בגלל שלא נעים לו, לוחצים עליו, מעשין על הצדקה, כן? אבל באמת הוא נותן בלי רצון. אז כיוון אז איך ישראל כולם קדושים? הקדוש ברוך הוא מצרף את המחשבה הטובה של זה עם המעשה הטוב של זה, ומשניהם ביחד יוצא מלאך אחד שלם. בסדר, זה דרשה חמודה. אבל אדמו"ר הזקן פה בעצם אומר לנו דבר אחר לגמרי. המערכת הזאת שנקראת אדם, אנחנו מכירים, כן, וזה אדמו"ר הזקן הרי כתב, הוא כותב את ספר התניא, הוא כותב לנו בדף השער, שהסיבה שהוא כותב את ספר התניא זה כדי להסביר פסוק אחד. כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. זה התוכן של ספר התניא. אז יש בפיך. בפיך זה העסק בתורה. יש לעשותו, זה הקיום בפועל של המצוות. מה זה בלבבך? בלבבך זו ההרגשה של האדם שהוא מרגיש בעצמו את אותם הרגשות שטבעם להביא אותו לקיום המצוות. אהבת השם למצוות עשה, ויראת השם למצוות לא תעשה. אז כיוון שכך, אם נחזור רגע לעניין, כשאני בא לקיים מצווה, אז את המצווה אני מקיים בפועל במעשה שלי. זה נקרא לעשותו. כדי לדעת איך לקיים את המצווה, וזה גם מצווה בפני עצמה, לעסוק בתורה, אז אני מקיים את התורה בפה, בפיך. מה עושה פה הבלבבך? מה תפקידו של הבלבבך? בדרך כלל אנחנו מבינים שכשאדם עוסק בתורה, זה גורם לו, כך לפחות האידיאל, כך הרצוי, שזה שהוא עוסק בתורה יגרום לו לאהוב את נותן התורה, לפחד מנותן התורה, אהבה ויראה. זה מה שיביא אותו בפועל לקיום המצוות. מה קורה כאשר היכולת של האדם הזה היא קצת מוגבלת? דיברנו בפרקים הקודמים באמת שהאדם כשיתבונן בגדולת השם על ידי זה, הוא יביא את עצמו לידי התלהבות עצומה בלב של אהבה ויראה, ומשם הדרך סלולה לקיום המצוות כמו שצריך להיות, כדיבאי. אבל מה קורה כאשר המערכת של האדם הזה לא כל כך תקינה? מאיזושהי סיבה היכולת שלו להתבונן ולהתעמק בשכל עד כדי כך שיעורר את הלב, ימלא את הלב שלו באהבה ויראה, זה הוא לא מצליח. אומר אדמו"ר הזקן, זה מה שהתכוונו חז"ל, שהקדוש ברוך הוא מצרף מחשבה טובה למעשה. ולא מדובר פה על שני בני אדם, אחד חושב ואחד עושה, והקדוש ברוך הוא בורא מבין שניהם מלאך אחד שלם. אלא מדובר על אדם אחד שבעניין של המחשבה הטובה והעסק שלו בתורה, הוא עוסק ולומד תורה ומתבונן בגדולת השם כמה שהוא יכול. הבעיה שהוא לא יכול הרבה. ולכן את הלב שלו זה לא מאיר, לא באלף ולא בעין. ולכן המעשה שהוא עושה, הוא מרגיש בעצמו, אם הוא אמיתי עם עצמו, שהמעשה שלו זה קצת, יש לזה כזה טעם וריח של מצוות אנשים מלומדה. שבאמת הוא לא עושה את זה עם כל הלב. באמת הוא לא עושה את זה מתוך אהבה אמיתית לקדוש ברוך הוא. הוא יכול לחשוב מה שוות המצוות שלי אם אני לא עושה אותם עם אהבה ויראה. כשאדמור הזקן יצא מהמאסר, אז אחד הדברים שהוא התחייב לפני שהוא יצא מהמאסר, זה שהוא ילך לבקר אצל שלושה מחשובי המתנגדים שהיו להם כל מיני קושיות על הדרך של התניא וכולו, ויענה על השאלות שלהם. אחד מהם שאל אותו, איך זה שכתבתם בתניא, אנחנו בעזרת השם נגיע לשם, ואז הרעיון מוזכר גם כאן, איך זה שכתבתם בתניא, הוא שואל אותו, אותו גאון ליטאי, איך זה שכתבתם בתניא שמצוות בלי אהבה ויראה לא עולות למעלה? איפה יש לזה מקור בגמרא? אז הוא אומר לו, אדמור הזקן, אבל ציינתי לזה מקור, זה כתוב בזוהר. הוא אומר, אבל אנחנו לא פוסקים כזוהר. פוסקים כהגמרא. איפה יש מקור בגמרא להגיד כזה דבר שמצוות לא עולות למעלה? אדמור הזקן אמר לו, זה גם גמרא. עכשיו להגיד לכזה גאון, להגיד לו זה גמרא, והוא לא מבין מיד על איזה גמרא אתה מדבר, זה לא נעים. כשאדמור הזקן ראה שהוא לא תופס על מה מדובר, הוא אמר לו, אם אני לא טועה זה בסדר מועד, אדמור הזקן לא אמר, אם אני לא טועה, אני אומר, נדמה לי שזה גמרא בפסחים, אל תתפסו אותי. אמר לו, זה בסדר מועד, זה במסכת זאת וזאת, נניח פסחים לצורך העניין, הוא עדיין לא יודע. ואז הוא אומר לו, אדמור הזקן, כתוב שם בגמרא, ששואל אחד האמוראים, הוא מקשה שני פסוקים. הוא מקשה שפסוק אחד כתוב, כי גדול עד שמיים חסדיך. הפסוק שני אומר, כי גדול על שמיים חסדיך. מעל שמיים. ומה ההסבר? מה התירוץ שהוא מתרץ בסופו של דבר? כאן בעושה לשמה. כאן בעושה שלא לשמה. אז הנה לנו ראיה מפורשת מהגמרא, שכשעושים לשמה זה עולה מעל השמיים.
אז זה... זכר שראיתי בגמרא. אה? זכר שראיתי זה בגמרא.
כן. זה בפסחים.
נדמה לי. מה ההגדרה של לשמה
בעבר? תראה, זה כבר יצא מגדר של מצוות אנשים מלומדה. עסקנו קצת בסוגיה של מה זה נקרא, מה זה נקרא לשמה בתניא, כן? דיברנו על... כשאדם עושה לשמה, זה דיברנו בפרק ה', אם אני לא טועה, בסוף פרק ה', הוא דיבר על מה זה נקרא לשמה, יש כמה דרגות של לשמה בתניא, אבל אם אני לא טועה, תעזרו לי, כן, סוף פרק ה', פרק ה', נכון? מה כתוב פה? שהתורה היא המזון לנשמות שעסקו בעולם הזה בתורה לשמה, ולשמה היינו כדי לקשר נפשו להשם. אז הנה יש לנו דוגמה, אז לשמה של מי? אם כבר הזכרנו את זה, לשמה, זה בלשון נקבה, נכון? לשמה של מי? לשם הנפש. כמו שאומר רב ששת, חדאי, לשמה, לשמו. כן, בסדר, אנחנו פה מדברים בעברה הספרדית, מחילה. לשמו הפירוש לשם הנפש. וזה מה שאומרת הגמרא, שרב ששת אומר, חדוי נפשוי, תשמחי נפשי. למה? בשבילך אני קורא, בשבילך אני שונה. כי התורה זה מזון לנפש. והמצוות זה חיבור של הנפש עם מצווי המצוות. אז מקיים את המצוות לשמן הפירוש, מקיים את המצוות לשמה, לשם, בעושי לשמה, לשם הנפש, לדבק את הנפש שלו. מי עושה בשביל לדבק את הנפש שלו? זה שאוהב את השם, זה מה שאומר בתניא, שהמקיימן באמת, הוא האוהב את שם השם וחפץ לדובקה בו באמת, וכשהוא מבין שהדרך לדובקה בו באמת זה על ידי קיום מצוות, אז הוא מקיים את המצוות כדי לדובקה בו באמת, אז זה לשמה. לפחות פירוש אחד בלשמה, יש עוד פירושים. שזה מחייב לומר שזה מצד אהבת השם, וכך גם כנראה ביראת השם, כן, במצוות לא תעשה, שזה גם כן לטובת הנפש שלו, נכון? שלא תיקרת חלילה, שלא תתנתק חלילה, שלא כל מיני אופנים שיש בזה. אז כן, אנחנו מבינים שיש פה את השאלה הזאת של אותו אדם, אנחנו כבר דיברנו, שהפרק הזה עוסק במי שמכל מיני סיבות, מצד הרמה שלו בתורה, מצד ההתפתחות שלו, כי הוא אמר פה בהגעה שדילגנו עליה, שהמוכין של אותו אחד, שאין יד שכלו ורוח בינתו משגת לעורר אהבה וירא בהתגלות ליבו, זה בגלל שהמוכין שלו והנרן שלו הם בבחינת עיבור ואלם, זה בבחינת שנקרא תבונה ולא בינה ממש, כן? שזה לא באופן של לידה והתגלות, אז יש אדם כזה שהכישרונות שלו הם כאלה וכאלה, וזה מה שהוא צריך לצורך השליחות שלו בעולם, לא צריך לאכול לעצמו את הלב על זה, והוא צריך לדעת שגם הוא יכול להיות בינוני, וגם המצוות שלו שוות, וזה בדיוק מה שהוא ממשיך אחר, אז אולי נחזור על הקטע הזה פה. בסוף, ממש כמעט בסוף של דף חף ב', שורה, בסוף השורה יש שורה שמסתיימת במילים, וזה רמזו, אז אחרי שהסברנו את זה בעל פה, נראה את זה בפנים. וזה רמזו רזל באומרם מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. והבל אלה מימר, היה לכאורה מתאים יותר להגיד, מלא עליו הכתוב כאילו עשה. אלא העניין, כדחילו רחימו שבהתגלות ליבו, הם המתלבשים במעשה המצוות להחיותם לפרח הלילה. באמת, אם היה לו דחיל ורחימו בהתגלות הלב, אז הם היו נעים הכנפיים, כמו שהוא יגיד לנו בהמשך. ובהמשך הוא ידבר על זה שהזוהר אומר שהתורה ומצוות שעושים אותם בלי אהבה ויראה, הם לא עולים למעלה. הזוהר מביא על זה, כדתנן נטלו אגפיה, כשראה המשנה הרי אומרת שעוף שהוא מחוסר כנפיים, הוא לא נהיה טריפה בזה, רק לעוף הוא לא יכול. גם המצוות הן כשרות, רק לעלות למעלה, הן לא יכולות, כי אין להן את הכנפיים. הכנפיים של המצוות זה אהבה ויראה, כך אומר הזו. אז בדרך כלל ככה הסדר הוא שהדחיל ורחימו שבהתגלות ליבו הם המתלבשים במעשה המצוות להחיותם לפרח הלילה. כי הלב הוא גם כן חומרי, כשאר איברים שהם כלי המעשה, אלא שהוא פנימי וחיות להם, כי הלב הוא זה שמזרים את רוח החיים ואת הדם לכל האיברים, ולכן יכול להתלבש בהם, להיות להם גדפין, כנפיים להעל אותם. וזה הסדר הרגיל אצל כל מי שיד שכלו מספיקה, שעל ידי התבוננות הוא מביא את עצמו למצב שיש אהבה ויראה בהתגלות ליבו. אבל אצל אותו אחד שאין יד שכלו ורוח בינתו משגת, וכל מה שהוא יכול זה רק לחשוב ולהסכים בשכל שאכן הדברים האלה הם נכונים, אבל להעמיק את ההתבוננות הזאת עד שהיא מעוררת אצלו את הלב, זה הוא לא יכול. אז אצלו יש רק דחיל ורחים ובתבונות מוחו ותעלומות ליבו. בתבונות מוחו הסברנו שזה הוא יכול להבין ולקבל בשכל שזה נכון. זה עדיין לא המדרגה העליונה יותר של חוכמה ובינה, זה רק נקרא תבונה. וזה עדיין שכל, אבל זה לא שכל שאפשר להוריד אותו להתגלות למידות, ולכן זה רק בתעלומות ליבו. זאת אומרת שהאהבה ויראה שלו נשארים, האהבה ויראה מסותרות בנפש, מעצם זה שהנפש שלנו ירדה ממקום כבודה שהייתה חלק אלוקה ממעל ממש בהתגלות, ועכשיו היא ירדה עד שהיא מרגישה את עצמה ליש ודבר נפרד. אז עכשיו האהבה ויראה האלה שבלב, שזה רק באופן שנקרא תעלומות ליבו, אין להם את היכולת להתלבש במעשי המצוות ולהעלות אותם למעלה. וזה מה שהוא אומר, החדחילו אורחימו שבתבונות מוחו ותעלומות ליבו הנעל גבו דרכיהם למעלה מעלה מבחינת המעשה. הוא כאילו אומר הפוך על הפוך. זה כל כך נעלה. כשזה יורד ומתגלה בלב, אז הלב הוא גם גשמי, הוא יכול להתלבש במעשה של המצוות ולעלות. אבל אותו אחד שהוא קרא לו קודם שאין יד שכלו ורוח בינתו משגת, ואנחנו הסברנו שהוא קצת מוגבל בכישרונות שלו, אז הוא אומר לא, התעלומות ליבו האלה, והדחילו ורחימו שבתבונות מוחו ותעלומות ליבו, גברו דרכיהם למעלה מעלה מבחינת המעשה. זה לא יכול להגיע למעשה. למה זה לא יכול להגיע למעשה? כי זה לא יורד ללב. הלב הוא גשמי. אז דווקא בגלל שאם היה לו כן חוכמה ובינה, אז החוכמה ובינה הם אלה שנקראים אב והם להוליד את המידות. ואז באמת היו המידות נולדות בלב, ואז באמת הלב היה יכול להעלות את התורה והמצוות שלו. אבל עכשיו שהחוכמה שהשכל הזה בגדולת הבורא נשאר רק בתבונות מוחו, וזה לא יורד ומתגלה בלב, בלב זה נשאר רק בתעלומות ליבו, אז מה שבמוח לא פועל על הלב. אם זה לא פועל על הלב, אז הלב אין מה שיעלה את המצוות שהאדם הזה עושה. ואי אפשר להם להתלבש בבחינת, זה הכלל בעצם, סליחה שאני קוטע את הרצף, זה הכלל שיש הרבה פעמים בחסידות שאומר שכל מה ששורשו מעלה מעלה ביותר יכול לרדת ולפעול מטה מטה ביותר. כשרוצים להסביר משהו ולהוריד את זה למטה מטה, צריך מישהו שיש לו הרבה יותר יכולת הסברה מאשר מישהו שיכול לדבר עם החבר שלו. מישהו שיכול להסביר משהו לחבר שלו, זה לא אותו מאמץ שצריך להשקיע בשביל להסביר משהו לילד קטן. ואם מישהו מצליח להסביר לילד קטן, זה סימן שהוא בא ממקום הרבה יותר נעלה ביכולת שלו להסביר. אז כיוון שהיכולת של אותו זה שקצרה יד שכלו ורוח בינתו לא מספיקה כדי לפעול על מה שנמצא בלב, אי אפשר להם להתלבש בבחינת מעשי המצוות, להיות להם בבחינת מוכין וחיות לעלותם לפרחה לילה, אם לא שהקדוש ברוך הוא מצרפן ומחברן. אז הנה בעצם הפתרון לביטוי התמוע הזה של חז"ל, מחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה, שאת אותה מחשבה טובה שאכן יש לו לאותו אדם, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה שהוא עצמו עושה, כאילו הקדוש ברוך הוא הופך להיות הלב של האדם. הקדוש ברוך הוא מספיק גדול בשביל שיכול לרדת מספיק למטה לתוך הלב של האדם, ובעצם אז הקדוש ברוך הוא מתפקד כמין לב של האדם, אנחנו קוראים לו השם צור לבבי, השם נהיה הלב שלנו, והוא זה שמחבר את המחשבה עם המעשה, ואז המצוות שלנו גם, אפילו שאין לנו את ההתלהבות הזאת בלב, המצוות עולות, וזה מה שהוא אומר, אין להם כנפיים משלהם, אם לא שהקדוש ברוך הוא מצרפן ומחברן לבחינת המעשה, והן נקראות בשם מחשבה טובה, כי אינן חילוכים וממש בהתגלות ליבו, כי אם בתבונת מוחו ותעלומות ליבו, ולכן זה נקרא רק מחשבה טובה ולא הרגשה טובה, נקרא לזה. אך צירוף זה, אני מדלג על ההערה, ובעזרת השם נתחיל ממנו בשיעור הבא, אך צירוף זה מצרף הקדוש ברוך הוא כדי להעלות מעשה המצוות ועסק התורה הנעשים על ידי מחשבה טובה הנעל, עד עולם הבריאה, מקום עליית התורה והמצוות הנעשים על ידי דחילו אורחים ושכליים אשר בהתגלות ליבו ממש. אבל בלאו הכי נמי, גם בלי שהקדוש ברוך הוא יעלה את זה, הם היו עולים לעולם היצירה על ידי דחילו אורחים וטבעיים המסותרים בלב כל ישראל בתולדותם, כמו שכתוב לקמן באריכות, ואנחנו נראה בהמשך שישנם ארבעה עולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, והמצוות שלנו עשויות לעלות לעולם העשייה באופן טבעי, לעולם היצירה על ידי דחילו אורחים וטבעיים, לעולם הבריאה על ידי דחילו אורחים ושכליים, ויש מעלה מיוחדת שיכולים לעלות לעולם האצילות על ידי דברים מיוחדים, או בשבת שישנה עליית העולמות, ועל זה עוד נדבר בהמשך בעזרת השם. בהגה הוא אומר, אולי כבר נקבע את זה ואנחנו פה, הגה הוא אומר, כמו שכתוב בזוהר ועץ חיים, דתבונה אותיות בן ובת, כן, יש מעבר לחמשת הפרצופים הידועים בספרי הקבלה, שמה זה נקרא, מה שנקרא חמשת פרצופי האצילות, פרצוף אריך אנפין, ועוד שני פרצופים, שני זוגות של פרצופים, כן, אבא ואימא וזר אנפין ונוקבה, מלכות, אבל יש בתוך אבא ואימא עוד שני, עוד זוג פרצופים נסתרים, שהם נקראים ישראל סבא ותבונה. ישראל סבא ותבונה, יש בזה עריכות גדולה בחסידות, לא ניכנס כרגע לכל ה... אבל בנקודה של תמצית זה שורש המידות כפי שהן כלולות עדיין במוחין. זה לא ממש מידות כי זה כלול במוחין, זה כבר לא ממש מוחין כי זה שורש המידות, זה מין משהו כזה. אז תבונה זה אותיות בן ובת, כמו שהוא אומר פה בהגה, שהן דחילו ורחימו, בן ובת אמרנו זה דחילו ורחימו, ולפעמים התבונה יורדת להיות מוחין בנוק ודזרנפין, שהן אותיות התורה והמצוות, המשכיל יבין, אז מי שמשכיל מבין, ומי שלא בעזרת השם עוד נעריך בזה בהזדמנויות אחרות.
רגע, מה החילוק בין אהבה ויראת טבעיים, שזה מוכר יש לכל יהודי באשר הוא, בין השכליים?
השכליים הם אלה שמתעוררים להתגלות בלב על ידי עבודת המוחים. הוא התבונן בגדולת השם, הוא התבונן בזה שהקדוש ברוך הוא מסתכל עליו ויודע אותו בהשגחה פרטית ובדקדוק מפורט, והקדוש ברוך הוא קורא את מחשבותיו וכולו וכולו ונמצא איתו בכל מקום, אז זה משפיע, אז זה מרגש אותו, בין אם זה באהבה, בין אם זה בעירק, או לפי תוכן ההתבוננות, כך הוא מתרגש במידות. אז ההתרגשות הזאת נקראת התרגשות שכלית. ולכן זה עולה, אם הוא יעשה מצוות כתוצאה מאותה התרגשות שכלית, זה עולה לעולם הבריאה.
כאילו כתוצאה מההבנה הוא מרגיש רגשות.
זה בדיוק היה המהלך שלנו, נכון? אנחנו מדברים על זה הרבה מאוד, שהעבודה של ספר התניא, דרך ארוכה וקצרה, זה להגיע לעבודת המידות ולתיקון המידות על ידי שאנחנו מתבוננים בעניינים מסוימים באלוקות שטבעם לעורר מידות מסוימות.
כל המצוות עולים לעולם היצירה?
כל המצוות עולים לעולם היצירה גם אם אין לו שום התעוררות, וגם אם הקדוש ברוך הוא עדיין לא מצרף מחשבה טובה למעשה, אנחנו אולי נדבר פעם, האם זה דבר שקורה תמיד או שזה מותנה במשהו.
אז זה לא נשאר, זה עולה דרגע.
זה עולה, ובשבת כל העולמות עולים, ודאי. אחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם.